ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בדרך כלל אנחנו עוסקים בפרשיות השבוע. השבת, שבת זכור בעצם, וזכינו שהרב אבינר הוציא מאוחר יותר גם ספרים על המועדים, שני כרכים על המועדים. זאת אומרת, שיחות הרב צבי יהודה יצאו כשאני הייתי בשיעור ג', התחילו, ביקשו אותי פה ככה להביא את זה, התחילו להיות חוברות דקות. היה עוד יהודי שכתב את השיחות שלו, אילן תור, אחת שכתבה את השיחות הרב צבי יהודה, התחיל לצאת. אבל הרב אבינר בחריצות שלו, הוא התמיד בעניין ועשה מפעל עצום בעצם להביא את הרב צבי יהודה אל העם, שצריך להבין שהרב צבי יהודה נפטר בשנת תשמ"ב. כמה שאני זוכר, מה שהיה לנו באותם ימים זה רק טייפים, וטייפים אפילו אולי, הייתי מקליט השיחות עם טייפ אפילו גדול קצת, אולי אפילו השנים הראשונות עם הסלילים עוד, המזמור יוצאת למדינת ישראל. המהפכה הגדולה חלה אחרי זה, מה שיש לנו היום. אחרת סביר להניח שהיה גם תמונות, אם היינו זוכרים, יש מעט, גם היה סרטים, זאת אומרת, תראות. ואני חושב שהמפעל העצום שהוא עשה, באותה תורה גדולה שמוליכה אותנו, זה ממש מפעל של דורות. וכגון הדבר הזה של השיחה הזו, שבמועדים חלק א', יש שיחה אחת של פרשת זכור, שנאמרה בתשל"ג. והרב צבי יהודה מעמיק כאן מאוד בעניין הזה של עמלק. אנחנו בעזרת השם נתרחב יותר גם הדברים ששייכים אל הגישה לדברי הרב קוק זצ"ל, אבא שלו. ואני חושב שזה נותן ממד עומק גדול בעניין של עמלק. זאת אומרת, נכנסים בשבת זכור ומכירים את הרש"י שיש לנו כאן לפנינו בעמוד השני, וזכור את אשר עשה לך עמלק בדר בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדר בזמת בך כל נחשלים אחריך ואתה אוהב יגב לאור אלוהים. אז בא הציווי הגדול של מחות תמחה את זרח עמלק, והשאלה הגדולה היא מהו העניין המיוחד של עמלק. ברמב"ם הלכות מלכים יש ציווי על עמלק, ויש ציווי גם על שיבת העמים, שגם אותם צריך להחריד. מה ההבדל? יש הבדלים מעשיים שתכף נראה, הבדלים מהותיים בתפיסה. מה המיוחד באותו עמלק, שאין לנו דבר כזה בתורה ובתנ"ך בכלל? את ההתנגדות הגדולה של התורה, כאשר שאול המלך בצון, אחות ימחר, שלא יישאר זכר לעמלק, לא יישאר אפילו מעולל ועד יונק ולא בהמה, שלא יגידו זו בהמתו של עמלק. איפה מצאנו דבר כזה ביהדות, להילחם בצורה כזו קיצונית עד הסוף, בעמים, אולי בערך? מה זה העניין הזה בעצם? אז הרב צבי יהודה בשיחה הזו, בעצם, לפניכם יש רק קטעים, וגם בגלל קצת פחות מוצלח היום הדף, קצת הקושי שההימצאות, שזה לא נמצא בדבר הזה, שמעתי זה חידוש, זה תוספת, לא נמצא במאגרים, בחוכמה וכו'. לכן יש לנו פחות, ממש כל שבוע שאליהו מכין דף מקסים, ממש. אבל פי כן, אנחנו בחרתי פה כמה קטעים ונוכל בעזרת השם להבין. השאלה הגדולה היא בעצם, והרב צבי יהודה עומד על זה, מה היחס יש בין ציווי של שיבת עממים לבין עמלק? אז זה בסעיף אחד לפנינו. יש הבחנה הלכתית בין שיבת עממים ועמלק. גם נגד שיבת עממים אנו מוצאים בתורה תקיפות גדולה, שיש להחריטם. עמים אלה ישבו בארץ ישראל, ואנחנו מצווים שהארץ הזאת תהיה בידינו, כדברי הרמב"ן. הרב צבי יהודה בכל הזדמנות שיש לו מכניס את הרמב"ן הזה. הרמב"ן הזה זה עמוד, כי זה הבסיס של מדינת ישראל. מכאן הציווי שלא עסקנו בזה עוד, לקיומה ובניינה של מדינת ישראל. ויישוב הארץ והמלחמה, הכל מכאן. כדברי הרמב"ן, השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. וכך הוא הסדר שהוא קבע. שמה? שארץ ישראל תהיה שלנו. יש מצווה מדאורייתא שהארץ תהיה ברשותנו ולא ביד אומות אחרות. זאת אומרת, הרב צבי יהודה כבר מושך את העניין לכיוון של מה? לכיוון של מה? שוב הארץ, היא שיבת הארץ. אז אתה בוא נגיד, איך עוד שלך? אז מה זה שיבת העממים? למה זה שייך? מצוות כיבוש ארץ ישראל. זאת אומרת, יותר. זה שייך למה?
שלא יהיו גויים ולא עבודה זרה,
זאת אומרת, זה מצווה שיבת עממים, התורה מחמירה עליה, זה מצווה מקומית. זה מצווה מקומית בזמן, ומצווה מקומית במקום. צריך להבין מה חומרתו. יש שלוש דרגות ברמב"ם מבחינה מעשית, בין גויים לבין שיבת העממים לבין עמלק. מה? בגלל ש... היום יש לך ציווי להשמיד את שיבת עממים? תכף נראה את הסימן.
מה? מחוץ לארצים. מחוץ לארצים.
בוא נלך טיפה עוד קדימה. אני רוצה לומר, הרב צבי יהודה רוצה לומר, כמו שיוכיח מן ההלכה, שגם אז לא היה ציווי ענייני סופי. כמו שנראה תכף. תכף נראה. יש פה ההבחנה, ההבחנה הראשונית שהוא עושה כאן, זה בעצם שייך לכיבוש הארץ ויישוב הארץ. אבל השאלה היא, מה החומרה של השיבת העממים האלה? סתם כי במקרה הם היו כאן? או צריכה להיות גם משהו אחר? בעצם, מה השאלה כאן בעצם? ושם בעצם נצטוונו בשיבת העממים האלה, שלא תחיה כל נשמה. דהיינו, מה הנושא? הנושא הוא שלא תהיה, אומר הרב צבי יהודה, עבודה זרה בארץ השם. מה נפקא מינה? מה יהיה אם שיבת עממים היו אומרים, או חלק ממגיד גרשי פנה ללחם? רצו אחריו. לא. אם המלאק היה פונה ללחם, היו צריכים לרוץ אחריו. אז גרשי הלך.
זאת אומרת, שיבת
העממים
הפסולים
הם בעצם
יש שם
פשוט קיימים. נכון, אבל תכף, עוד רגע, אבל למה? רגע, אבל למה? לא גמרנו להסביר, אבל למה? למה? אז הרב צבי יהודה כאן, זה מצולם לכם כאן הקטע הנוסף. כן, תסתכלו. נמצאים כאן פה באופן זמני, עובדי עבודה זרה, וברור שאין להם מקום במדינה שלנו. זה הנושא. הנושא הוא בעצם שהם מפרים לנו בעצם מציאותם. בגמרא יש ברכה מיוחדת אשר עקר עבודה זרה מארצנו. אנחנו לא מעוניינים בעבודה זרה בארצנו. זאת אומרת, מה הנושא כאן בעצם? הנושא כאן הוא בעצם לא מהותי. הוא מהותי, אבל לא מוחלט. מכאן זה כאן לא מוחלט. זאת אומרת, מה נפקא מינה? הנפקא מינה עצומה. הרב צבי יהודה מביא הרבה פעמים, וזה כתוב ברמב"ם הכל, בהלכות מלכים. הרב צבי יהודה מביא הרבה פעמים את זה, זה ירושלמי. כתוב בירושלמי שיהושע שלח שלוש כתבים אליהם. הוא בעצם אומר להם, אני מוכן להגיע אתכם להסכמים. קבלו עליכם אותנו. תסתכלו כאן, זה נמצא לפניכם גם כן. נמצא כאן לפניכם. בהתחלה מוזכרים שבעה עממים ואחר כך שישה, כי גרשי ברח לאפריקה. נשארו שישה עמים עובדי עבודה זרה. יהושע הודיע, אם אתם רוצים, כן? אם אתם רוצים לברוח, אתם יכולים. ואם לא, אתם יכולים להישאר בארץ. ובתנאי שלא תעבדו עבודה זרה. כתוב ברמב"ם בהלכות מלכים, אז זה הפי הירושלמי הזה, שלושה כתבים שלח יהושע שלא נכנס, אז ראשון שלח להם, מי שרוצה לברוח יברח, מי שרוצה להשלים ישלים, מי שרוצה לעשות מלחמה יעשה את זה, רבי יהודה הלוי. זה הרמב"ם בהלכות מלכים פרק ה'. זאת אומרת, בעצם הנושא הזה שלא תחייק כל נשמה, וזה מופיע בפסקה במסגרת השלישית, הציווי האבסולוטי המוחלט שלא תקיים כל נשמה הוא מקושר עם השמירה וההתגוננות מעבודה הזרה ומתואבות הגויים האלה. לכן, לא זוכר מי שאל פה, לכן אמרתי שזה עניין מקומי בזמן, כי זה יכול להשתנות, אפילו בזמנם זה יכול להשתנות. הנה הראיה, שתי ראיות, ראיה אחת של גרגשיה להרבה שיהושע אומר להם, מצידי תישארו בארץ, רק תקבלו, תפסיקו עבודה הזרה, קבלו עליכם את עול ישראל בעצם. אז שבעת עממים זה משהו אחר לחלוטין. אנחנו לא יודעים עוד מה זה עמלק, אבל זה משהו שהוא ניתן לשינוי, הוא לא ציווי מוחלט שבכל צורה שלא תהיה צריכים לא לחיית כל נשמה לשמיד אותם. כן. אז זה החלק הראשון שבו אנחנו לא עסקים. זה היה כדי להבין את מה המיוחד והחמור בעמלק. בעצם, מהי שבת זכור? מצוות הסדורייתא, כמה עניין עושים מזה? מה העניין הגדול? תגיד לי, שרק בשבעת הכותל עושים מזה עניין, כמו את אחרים, קוראים זכור ושלום על ישראל. אבל מבחינת לימוד, אנחנו בני ישיבה, מנסים להבין מה העניין המיוחד של עמלק. האם הוא רלוונטי אלינו? אז עוד פעם אפשר לראות בדברים שלו. אצל עמלק, דרך אגב, יש פה עוד הערה יפה פה, הרב הנה רבי, בהערה 36, אז אני ביקשתי לצלם אותה, אבל קצת קשה. זה מספר 5 אצלכם. זה פשוט צולם מהספר שלי, בגלל שזה לא קיים במאגרים. אז פה יש הערה מאוד יפה של הרב צבי יהודה. הוא הביא פה את ספר החינוך, שזה בעצם אמרנו, שאילו רצו להניח עבודה זרה, הם רואים? כן. מותרים לשקוע בארצנו. אחרי זה הוא כותב, וכתב, אתם רואים שהוא כתב מרן הרב זצ"ל, שהבך, כשהיא תעזור, ליד ישיבה זרה, אז די שאינו עובד עבודה זרה, טוב. ורבינו, זה הערה מאוד יפה, רבינו ברר, מי זה רבינו פה? זה הרב צבי יהודה. רבינו ברר בעריכות גדולה, שכדי שיהיה נקרא חסיד אומות העולם, יש צורך בכל זין מצוות בנוח. אבל כדי לשבת בארץ, די בביטול עבודה זרה. יש פה מדרגות בגויים. זאת אומרת, הגויים שיקבלו עליהם, לא רוצים מלחמה ורוצים להישאר בארץ. עדיין יש שתי מדרגות אצלהם. הגוי יכול להיות חסיד אומות העולם. הקדוש ברוך הוא לא דרש מהגוי יותר משבע מצוות בני נוח. הוא יכול להישאר בארץ, יכול להיות חסיד אומות העולם. אין במגדל אותו הגוי מפורסם שעושה לכל הגויים זכות, נכון? הגוי של הרבילון, איך קוראים לו? שכחתי. איך?
הינטר.
גוי שהחתנים שלו, אני חושב, הם לא חתנים שלו, התגיירו יהודים. והוא שומר על זה שיש גויים. יש כזה קבוצה, אני חושב, שפועלת לתיקון עולם, לא לעשות גויים שישמרו שיבת ה...
עכשיו
יש לך כן, אוקיי, יש כזה פרויקט היום, הכל רוצים לתקן עולם בחוץ עדיין. זה מה שנוגע, לסגרנו את העניין של הגויים הרגילים. השאלה, מה המיוחד בעמלק? זאת השאלה, מאוחר קצת אני אומר. זאת השאלה. המהר"ל מדבר הרבה, לא הבאתי את זה בדף, המהר"ל מדבר הרבה על... יש שני ראשית במושג ראשית. יש ראשית קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, ויש ראשית גויים עמלק. כן, אבל המושג ראשית הוא מושג שמבטא את העניין הגדול, הערכי. הראשית ניתנת להשם. עם ישראל הוא הראשית של העולם. קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. ועמלק הוא האומה המנגדת במהות את עם ישראל. הרעיון המלכי הוא רעיון שסותר את העניין של עם ישראל. אנחנו נעמיק בזה יותר. קודם כל להבין את העניין הזה. קודש ישראל להשם ראשית בריאתו, זה לא נמצא בשיחה. ויש ראשית גויים עמלק. שזה ממש סתירה מוחלטת בעניין הזה. אז אנחנו כולנו יודעים להגיד שבאים לשבת זכור את הרש"י שיש פה, את המדרש תנחומה, שמופיע כאן בשלוש בעמוד השני, כן, משל לאמבטי. מה קרה מבחינה פשוטה? עם ישראל יוצא ממצרים, שמעו אמיר מרגז ונחיל אחז יש פלשת. כולם מפחדים, שומעים איזה דברים עשה השם לאימפריה הגדולה. מצרים, לצורך העניין, ארצות הברית או רוסיה, מעצמת העל של אותם ימים, מצרים ואשור. ובא עם קטן כזה, 70 נפש של דובותינו מצרים. וקדוש ברוך הוא מעטל במצרים את אשר התעללתי במצרים. הגויים שומעים נבלים, איזה עם פילי יש כאן, הנה העם יצא ממצרים, הנה חיסה את עיני הארץ ויושב ממולי, זה עם פילי, זה עם מסכן אותי. עמלק, רק יוצאים, פותחים איתם מלחמה. זאת החומרה הפשוטה שכל אחד יודע מאיתנו להגיד את זה מהישיבה התיכונית, נכון? זה רש"י כאן. אשר קרחה, שלוש פירושים ברש"י, מה זה לשון אשר קרחה? לשון מקרה, לשון קרי, והדבר השלישי מלשון קור וחום, שהיו כל האומות ירים להילחם בכם, וזה בא והתחיל, כן? הראה מקום לאחרים, משל העם בתירו תחת, כולם יודעים שאין כל בריאה יכולה לרד לתוכה, בא בן בליעל אחד קפץ, וירד לתוכה, הוא נשרף.
מה
כוח אמרו? יפה מאוד. אתה יודע מה אתה אומר? מה פה חמור בזה? עונם הזמן קצר. משפט אחד.
תגיד טקטי מלחמתי.
מה?
תגיד טקטי מלחמתי, בשביל
שדה
לפנות
אותם כל דבר. בבקשה. קודם כל, לא התחלנו להסביר, רק אמרנו שיש פה מהות
מאוד.
אבל למה הקר הזה? הפשט הוא כזה. המלאק זה האנטיתזה, כמו שנלך ונסביר, לעניין של עם ישראל. אם יש בעולם עם שעניינו עם זו יצרתי בתהילתי, יספר, אומר ישעיהו הנביא, הרב ציון מדבר על זה בלי סוף, יש עם בעולם שהוא מסתיר עניינו, זה האנטיתזה לגילוי האלוקי בעולם. לכן כשהוא בא ומלחם בצורה הפשוטה, מלחמה הייתה מלחמה, אבל הוא קלקל את הרעיון הזה של הבשורה הזו שהולך להיות והיה השם למלך על כל הארץ, כמו שנלמד עוד מעט. קלקל הזה יוצא מעם ממצרים, הולך לקבל תורה, להיכנס לארץ, הכל היה יכול להיות, כל עמים יראים, תיקון עולם, ישעיהו הנביא, נבואות אחרית הימים. פתאום אומרים, לא נורא, אפשר להילחם עם היהודים. זה הורס את הכל, יצנות אחת דוחה מאה תוכחות. כמה זה חמור הדבר הזה. אבל מה העניין המיוחד כל כך? אז אני רוצה קצת להעמיק בזה, דבר נפלא מאוד, למרות שהזמן קצר. יש גמרא בברכות, לעמוד השני, כן? סיפור על אחד האמוראים, שהיה לו סיפור מאוד מעניין שם, החלטתי לא להביא את זה בדף. תראו את הגמרא שם. ואז הוא דרש את הפסוק לך השם הממלכה. אמר, הועיל והתעביד לי ניסה בה יקרא, אני אדרוש את הפסוק הזה. אני אדרוש את הפסוק הזה, ואז הוא דורש בעצם את הפסוק שאנחנו אומרים בויברך דוד, שהפסוק הזה מאוד מאוד יסודי. הפסוק הזה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד, ככל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה ומתנשא לכל ראש. מה הפסוק הזה? הפסוק הזה בעצם מבטא את העניין של 10 הספירות. פירוש הדבר הוא כזה. אנחנו נלמד, לצערי זה לא נכנס כאן בטעות, אז אני לכן הבאתי את הספר עולת ראייה. אנחנו קצת נלמד כאן קטע. אבל יש פה את הקטע הראשון עוד. הגמרא פה אמרה, שורה של דברים, תסתכלו אותם. לך השם הגדולה זה מעשה בראשית, יציאת מצרים, חמה ולבנה שמדו ליהושע, מפלתה של רומי, מחלי ארנון, מלחמת סיסרא, שהייתה מלחמה ענקית, מלחמת עמלק. מה מיוחד נסו, נגיד, מה מיוחד בדרשה של אותו רב שילה, שדורש כאן את עשרה הדברים האלה? מה העניינים המיוחדים כאן?
הקדוש ברוך הוא מתגדל.
יפה. מה עניינה של הבריאה? הפסוק הזה מבטא את עניינה של הבריאה. מה עניינה של הבריאה? לעניות דעתי זה הפשט בגמרא. מה עניינה של הבריאה? עניינה של הבריאה זה גילוי כבוד השם. עניינו של עם ישראל זה להיות המגלה את כבוד השם בעולם. זה עניינו של עם ישראל בעולם. עם ישראל הוא נוצר כדי לגלות את קודש הבריאה הוא בעולם. עכשיו בא הפסוק הזה, רב שילה דורש על דברים גדולים מאוד שמבטאים את ההתגלות של הבורא בעולם, שכל העולם ראה. שמש בגבעון דום, מלחמת ישראל הייתה מלחמת עולם. העולם רואה את הקדוש ברוך הוא על ידי מי? עם ישראל. זה מופלא. אני יודעתי, זה היה פשט כאן בגמרא. רשנו בזה בשבת זכור, בשנה שעברה בבית שען, בישיבה, בישיבת ההסדר. הפסוק הזה אומר לנו, הגמרא, מה שחזל דרשו, הנה לנו כל השלבים מההתחלה ועד הסוף. הסוף זה מלחמת גוג ומגוג. היינו התהליך של הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואיפה נכנס כאן המלאק? לך השם הממלכה, אומרת הגמרא, זו מלחמת המלאק. אומר הרב זצ"ל בעולת ראיה, פה נתפס בדף שלפנינו, רק הקטע הראשון. כל הוראות של מחשב, מחשב הוא גולם, אז אלה הם לא תופסים בדיוק את הנקודה, זה מה שיצא, כי זה פסקה אחת מופיע. אבל אני כן הבאתי את הספר, ולצערי זה לא בפניכם, מציע מאוד לראות את הפסקה, בעולת ראיה חלק א', עמוד ר' למד ב'. המלאק ניצב כצר לישראל. ראה עינו במה שיצאו ישראל לחדש בעולם. מה יצאו ישראל לחדש בעולם כשנוצר עם ישראל ביציאת מצרים? שתהיה אומה מתנהגת במלכותה על פי גאון שם השם. אף הפי שלא התנסה על יתר עמים לכבוש אותם תחת ידיה. עם ישראל עוד לא הכניע את כל העולם. רק נולד הרעיון הזה. עכשיו השאלה היא, מהו הרעיון המיוחד של הדבר הזה? שוב פעם, היום אני משתף אתכם. מישהו מוכן לומר, איפה הנקודה המהותית כאן, בפסקה הזו שקראנו עכשיו ברב קוק? אולי לא זוכרים שמה? לחדש בעולם שתהיה אומה מתנהגת במלכותה על פי גאון שם השם. מהו החידוש המיוחד בעם ישראל? זה כל תורת הרב קוק מלאה בזה. יחידים חסידי אומות העולם יש בכל העולם. העניין המיוחד של עם ישראל כתוב במהלך האידאות ובעוד מקומות רבים, זה העניין שיש עם שמגלה את האלוקות בעולם. עם שלם, מדינה שחיה תוך כדי גילוי הרעיון האלוקי בעולם. מדינה, אם נלך עוד צעד אחד, שיסוד כיסא השם בעולם. מה עניינה של מדינת ישראל? עניינה של מדינת ישראל בתפיסתו של הרב קוק, בתפיסת האמת שאנחנו חיים בה, פועלים בה, יוצרים בה, וזה ענייננו. זה שיש מציאות של עם שעניינו בעצם להביא את העולם לידי תיקון, והיה השם למלך על כל הארץ. ואיך יהיה הדבר הזה? על ידי עניין ממלכתי. אי אפשר לומר ששום דבר לא יתחדש בהקמתה של מדינת ישראל. אחד מגדולי הדור שהיה הלכו אליו לדיבורים, אז הוא אמר, אפשר להמשיך ללמוד תורה גם בעירות של פולין. זה ממש 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 לא זה. פה עומק הוויכוח בין בתורת הרב זצ"ל לגישות תורניות אחרות, משום שהדרך לגלות את השם בעולם זה שתהיה אומה מתנהגת במלכותה על פי גאון השם, ואנחנו בדרך אל הדבר הזה. מדינת ישראל, כותב הרב קוק באורות, היא יסוד כיסא השם בעולם. ובאשר הוא כותב הרב שם בעולת ריין, שדבר זה מוכרח שתהיה אומה בעולם שהכוח היותר גדול שבמלכותה יהיה שם השם, אמונתו, ביטחונו, אהבתו ויראתו. כן, המלאק המתנגד לזה וסעיפיו יהיו עדי יובל. עתיד לבוא, זה הסוף. מה שזה לא לפניכם, מה שנוותר על זה. זה יהיה מה הסוף של הגמרא בברכות, מלחמת גוג ומגוג. שם באמת זה כל העולם ילך בעקבות הרעיון הזה. בעצם. אז יתברר שלהשם אלוהי ישראל לא המלוכה. לא כמלאק שביקש לשלול את העניין הזה. אז המלאק הוא בעצם לוחם. מה החומרה של המלאק? הוא לוחם בשם השם. יותר עמוק העמיק הרב קוק בעולת ראיה, יותר עמוק זה שהוא לוחם ברעיון הממלכתי של עם ישראל. כי זה הרעיון המיוחד של גילוי, של גילוי, בעצם גילוי של עם ישראל. יש פה בהערה, זה הרב אבינר בהיקפים שלו, זה משהו מדהים. יש פה הערה, בשש הערות, אותו צורר היהודים לפני 70 שנה, שהמן רק חלם, והוא ניסה לעשות, ימח שמו וזכרו, זה הערה שאולי, אולי לא מצליחים לראות עד הסוף שם. אז כתב מישהו שמצטט את התפיסת עולם של אותו רשע ראושנינג, כותב כך: מהו המאבק בינינו ובינם? פשוטו כמשמעו, גורלו של עולם. לא ייתכנו שני עמים נבחרים. אנחנו עם אלוהים. ממילים מועטות אלה מחיות את הכל. היהודי הוא לעג לאדם ובריאה של אל אחר. זה יצור זר לסדר הטבעי, זה יצור מחוץ לטבע. אתם שומעים? הגרמנים לחמו בכל רעיון שכל יהודי לא יישאר בשבילם היהודי. זה היה הדבר הכי חמור, להיות יהודי אחד, תינוק אחד, לא מוכנים להשאיר אותו. מדוע? משום שעם ישראל מבטא את הרעיון האלוקי בעולם, והם טענו, הרשעים האלו, שזה עומק הוויכוח, שהוא כתב את מלחמתי. עכשיו נמכר הספר שלו בסכומי עתק. אותו רשע צורר היהודים, הוא הבין את העניין שהמן רק חולם עליו. הוא הבין את העניין שעם ישראל מבטא את הרעיון האלוהי המתוקן בעולם, ולכן המלאק לוחם בו. ידוע שבתרגום יש גרממי, אבל אני לא יודע. הרעיון, המלאק זה רעיון. המלאק זה רעיון של הרע בעולם. יש לו התגבשות ממשית. אם היינו יודעים מי זה המלאק, אם היה ידיעה שזה המלאק, היה חל החיוב. כי כל שארית ממנו מבטא את כל הרעיון הזה, שהוא נגד כל בריאת העולם. בריאת העולם היא גילוי הקדוש ברוך הוא בעולם, והדרך שבחר הקדוש ברוך הוא להתגלות היא על ידי עם ישראל. והדרך שבה עם ישראל מתגלה, למדנו הרב קוק אין סוף, וזה עיקר תורתו, זה על ידי ביטוי ממלכתי. ולכן לך השם הממלכה, זו מלחמת המלאק. ולכן הרב צבי יהודה, כן, וזה נחתום בסעיף האחרון, זה כאן לפניכם, כאן לפניכם במספר 5, זכירת המלאק, כן. לכן הרב צבי יהודה מחדד כל כך את העניין מן התכונה הטבעית שלנו של זכירת קודש הבריחו. על זה לא דיברנו, זה פתיחת השיחה. מה זה העניין של זכירה מול שכחה? זכירת הבוחר באמור ישראל בעבד וקוד בכל חלקי כלל ישראל ובכל חלקי ארץ ישראל, נמשך זכור את אשר עשה לך המלאק. למה? כי זה ממש ממש שייך לרעיון הגדול הזה של עם ישראל, של תורת ישראל, של ארץ ישראל. זה איננו עניין פרטי וזמני כמו שיבת עממים, אלא התנגשות עצמית ונשמתית ומכאן הערך המיוחד של אותה זכירה. זהו עומק עניינו של הציווי של השבת שאנחנו הולכים אליה. זכור את אשר עשה לך המלך. לא יודע מה כל יהודי חושב שהוא שומע את הפרשה הזאת, אבל אנחנו אחרי הלימוד הזה שומעים שזה הציווי הזה למגר את הרעיון הסותר את הרעיון האלוקי בעולם המתגלה על עם ישראל, ובמיוחד בצד הממלכתי, שבו יכול הרעיון הזה להתגלות בשלמות הגדולה שלו. בוקר טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.